אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף עין בייס, תונו רבונון. ישראל של לובה מויס מן הנוכי בריביס. יהודי לבה כסף מגוי בריבית, נגיד בחודש ניסן, ואחר כך, כשעברו כמה חודשים, נגיד בחודש אב, זוקפו נולב במלווה. ישבו יחד, סיכמו. כמה אתה חייב לי עכשיו? כך וכך. נגיד, הלוואה הייתה $1,000, תמורת שיחזיר לו $1,200. אז הייתי כסף שטר לאנוכי, הרי אני החתום מטה מאשר בזה שאני חייב לך $1,200. בסדר. אז בעצם זה נהיה כאילו דבר אחד, הריבית והקרן, כשסיכמו את העניין וכתב שטר עליו. ונתגייר, המלווה הזה התגייר. אז אם לפני שהתגייר זקף עליו במלווה, אם הוא עשה את הסיכום טרם שהתגייר, אז הוא גובה גם את הקרן וגם את הריבית. כי אפילו שעכשיו הוא יהודי, אבל משעת הזקיפה זה נחשב כאילו החוף כגבוי. אז אם כך, זה חלק, הריבית נחשב כחלק מן הקרן, הוא יכול לקחת את זה. כי זה נחשב כאילו שהוא עשה הכל כשהיה לפני הגיור. ואם לך שנסגר זוקפן עליו במלווה, גוי ועש הקרן, והנה גוי ועש הריביס. למה? כי ברגע שהוא התגייר, הוא כבר יהודי, אסור לו לגבות ריבית מיהודי. וכן נוכי שלא במועס מישראל בריביס וזוקפן עליו במלווה ונסגר, אם עד שלא נסגר זוקפן עליו במלווה, המלווה גובה את הקרן וגובה את הריבית, אם מי שנסגר זוקפן עליו במלווה, גוי ועש הקרן ואין גוי ועש הריביס. רבי יוסי אומר נוכי שלא במועס מישראל בריביס, גוי שלווה כסף מיהודי בריבית, הוא התגייר. בין כך ובין כך, גוי ועש הקרן וגוי ועש הריביס. גם אם היה זקיפת המלווה לפני הגיור אחריו, הוא גובה את הקרן ואת הריבית. אמר רבי, תקף הגמרא תאמר את הטעם, אמר רבי חסדא אמר ונא הלוך כרבי יוסי, אמר רבי מה הטעם רבי יוסי, כדי שלא יאמרו בשביל מויסוף נסגר זה, כלומר, המלווה מותר לו לגבות ריבית על הלוואה שאילבה לגוי לפני הגיור. כדי שלא יאמרו שהגוי יתגייר רק מסיבה זאת להיפטר מלשלם ריבית על חובו. אז באמת יש פה שאלה גדולה בראשון, האם התירו איסור דאורייתא בגלל שלא יאמרו? תנו רבנן, שטר שכוסוב בו ריביס. שטר שכתוב שם שראובן ילווה לשמעון סכום זה וזה, על מנת ששמעון יחזיר לו בריבית. קונסין אויסו, כלומר את המלווה קונסים אותו, ולא רק הוא לא יכול לגבות את הריבית, גם את הקרן הוא לא יכול לגבות. ואין הגוי ולא יש הקרן ולא יש הריביס, כי כל הדבר הזה נחשב כמיינסי אחד של איסור, ושיטת רמי ריש קונסים היתר משום איסור. והחכמים אומרים, גוי ויש הקרן ואין הגוי ויש הריביס. בחלק של הריבית הוא עשה איסור, אבל בחלק של הקרן הוא לא עשה איסור. ומייקו מפליגי, מה המחלוק שלהם? רמי סובר, קונסים היתר משום איסור. קונסים את החלק של היתר, שזה החלק של הקרן, משום האיסור, שזה החלק של הריבית. ורבונו סוברי, לא יקונסים את היתר משום איסור. אז לכן, החלק של היתר, שזה הקרן, לא קונסים אותו על כך, והחלק של האיסור, שזה הריבית, כן קונסים אותו. נא נוסם, למדנו במשנה במסכת השביעית, שטרי חוב המוקדמים, פסולין, והמאוחרין, קשרין. שטר חוב, ששם כתוב שראובן ילווה כסף לשמעון. מעשה ההלוואה, נגיד שהיה בחודש אלול. אז אם השטר כתוב שזה היה בחודש ניסן, לפני זה, שזה נקרא שטר חוב מוקדם, זה פסול, למה? כי הכלל הוא, בעל חוב שיש לו שטר חוב על ההלוואה, מלווה יכול ללכת עם השטר חוב הזה, ולטרוף מן הלקוחות שקנו מן הלווה קרקעות אחרי תקופת ההלוואה. זאת אומרת, נעמיח עכשיו פה שמעשה ההלוואה היה בחודש אלול, אז כל הקרקעות ששימון הלווה מחר, אחרי חודש אלול, ועדיין לא יחזיר את חובו, יכול ראובן המלווה ללכת עם השטר חוב הזה ולטרוף מן הלקוחות כדי לחסות את חובו. למה? כי בשעת ההלוואה שובדו הקרקעות של הלווה שמעון אליו תמורת חובו. אז זה נקרא כאילו ששמעון מכר את הקרקעות שאינם שייכות לו, רק שייכות למלווה. עכשיו אנחנו מבינים למה השטר כזה, שזמנו הוקדם, בטעות או שלא בטעות, הרי שהשטר הזה פסול. כיוון שהמלווה יכול עכשיו, נגיד שאם השטר הזה כתוב שהייתה הלוואה בניסן בעוד שזה היה רק בחודש אלול, יכול המלווה עם השטר החוב הזה ללכת ולטרוף מלקוחות שקנו קרקעות משמעון בין ניסן לאלול, שזה מה שזה לא נכון. כי הרי אז עדיין לא היה הלוואה. אבל שטר חוב כזה שזמנו מאוחר, מאוחרים, כשרים, כי מה יכול להיות שראובן המלווה לא יוכל לגבות לטרוף מהלקוחות אחרי התקופה של ההלוואה האמיתית, רק אחרי הזמן שכתוב? זה הבעיה שלו, מי אמר לו שיזכיר? שאלת הגמרא מקדמת, המי פסולים נהי דלא יגבו מזמן ראשון, נגבו מזמן שני. הרי הוא יכול לגבות עם השטר הזה על כל פנים מהתאריך האמיתי. שאם ההלוואה הייתה בראש חודש אלול, יגבה על כל פנים מראש חודש אלול מזה. למה צריכים לפסול את זה ולכתוב שטר אחר? אמר שאם לא כשנו עבר אמר, או למדנו מקודם שרמר סובר שאנחנו קונסים יותר משום איסור. לכן סובר אמר כאן פה אצלנו גם, שיות והזמן המוקדם זה זמן האסור שיהיה כתוב בשטר, כי זה זמן מוקדם. אז קונסים גם שהשטר הזה יהיה פסול גם בזמן המאוחר, שזה זמן היתר. רבי יוחנן אומר, אפילו תמר רבנון, אפילו אם נאמר שזה הולך כשתד רבנן, שלא קונסים היתר משום איסורי, גזרה שמו יגבה מזמן ראשון. אנחנו חוששים, פשוט ייתכן מאוד, שילך ויגבה מהזמן הראשון. מה שאין כן, בשטר שהריבית מפורשת, והמלווה לא יכול לטעון שכל הסכום זה קרן, אז לא ראינו שום סיבה לגזור, ולכן שם אומרים חכמים שלא גוזרים את הרי משום איסורי. ההוא גברי היה יהודי דמשקלי פרדס אל חברי. היה יהודי שהלווה כסף מחברו, לווה כסף מחברו, וכיוון שכך הוא משכן לו את הפרדס שלו למלווה, כדי שההוא יאכל את הפירות ולאט לאט ינקה לו מהחוב. אוכל כלל שונה, המלווה ישב 3 שנים בשדה בינתיים אכל פירות. והנה יש לנו כלל, שיש חזקת 3 שנים, כך אומרת הגמור בבסרה בחזק הסבתים, כשיהודי יושב בשדה בקרקע 3 שנים ואף אחד לא מעורר לו, אף אחד לא מוחה בו, זה אומר שהוא מן הסתם הבעלים של אותה שדה, חזקת 3 שנים. אז הוא ישב שם 3 שנים ואף אחד לא מחה, כי הרי הוא באמת ישב ברשות, הוא קיבל את זה בתורת משקום. אחרי שעברו 3 שנים, התברר שהוא נוכל גדול. אומלה, אמר המלווה ללווה, תשמע, אני עכשיו ישבתי פה 3 שנים, ואני יכול להגיד לכולם שזה השדה שלי, ולא תוכל לעשות שום דבר, כי אני יושב פה 3 שנים, ולא מחיתה. אז אם מזבניס לו נעלה, אם אתה רוצה למכור לי את השדה, מוטב, אני אשלם לך כמה שזה עולה. ואם לא, אם אתה לא רוצה למכור לי את השדה, כביש נלוך לשטר משכנתה, אני אחבי, אני אקח את השטר משכנתה, ואני יתמין את זה. והמיני, אני אלך לבית דין ואומר, לקוחה הוא ביודי, זה אני קנית את זה, ואני כבר יושב פה 3 שנים, ויש לי חזקה 3 שנים. הלך הלווה, וקיים את הפסוק עם מיקש תתפטל, והלך ועשה לו טריק, עוזל, קום אקניה לבנוי קום. הלך הלווה, והקנה את השדה במתנה לבנו הקטן, על פי 2 הדים, ושטר, הכל מסודר כמו שצריך. עכשיו הוא הלך, ואמר למלווה, בסדר, המלווה לא ידע מכל הטריק, אמר למלווה, טוב, אין לי ברירה, אתה מאיים עליי כך, בוא נעשה שטר מחירה, תשלם לי על כך. בסדר, נתן לו את הכסף כמה שלו השדה, ונתן לו שטר מחר שהשדה שלו. אחר כך הלך הלווה לבית דין וצעק, גוואלד, זה השדה שלי. הלך המלווה ואמר, מה זה? זה השדה שלי, הנה השטר מחר. הוא לא טען חזקת 3 שנים, כי היה לו כבר שטר מחר בידיים, אז הוא חשב שיש לו שטר מחר. זה היה התחכמות של הלווה. כי אם הלווה לא היה עושה את זה, הוא היה טוען חזקת 3 שנים. אבל הלווה רצה להוציא ממנו את העוקץ הזה שיושב שם 3 שנים, שלא יטען את הטענה הזאת, רק יטען מה? הנה יש לי שטר מחר מהלווה. אז הוא הראה לבית דין, הנה השטר מחר, הנה יש לי שטר מחר, קניתי את השדה ממנו. באותו רגע הוציא הלווה את השטר מתנה שהוא נתן את זה לילד שלו, והראה, נכון, מכרתי לו, אבל כשמכרתי לו, השדה כבר לא היה שייכת לי, זה כבר היה שייך לבן הקטן שלי. אומרת הגמור ככה, זווינה ועד לא היה וזווינה, המחר בוודאי לא חל למלווה. השאלה היא ככה, כי הרי זה כבר היה של הבן הקטן. השאלה ככה, זה שהוא שילם כסף עכשיו עבור השדה, וכתבו שטר מחר, האם הכסף הזה שהמלווה שילם, דינו כמלווה בשטר היות ויש שטר על זה? ואם כך, יוכל המלווה לטרוף מנכסים משובדים מקרקעות שהיה ביד המוכר בשעת מכירת הכרם, ורק גם מחר את זה לאנשים אחרים, כדין מלווה בשטר שהמלווה יכול לטרוף מעל לקוחות. או הדיל מכם מלווה על פדום, או שדינו היות והשטר הזה לא שווה שום דבר, כי הרי המחר כבר לא היה מחר, כי הרי השדה כבר הייתה נתונה במתנה לבן הקטן, אז השטר זה שום דבר. אז אם כך, דינו כמו מלווה בעל פה, שהוא רק יכול לטרוף מהלווה עצמו את הכספים שהוא נתן לו, אבל לא מהלקוחות אלו שקנו קרקע מהלווה. כי דינו של מלווה בשטר בעל פה שלא גובה מנכסים משובדים, רק מנכסים בני חורין, שזה נכסים שנשארו אצל הלווה ויש אצלו, ולא נכסים כאלו שהוא מחר אחרי תקופת הלווה. אמר אביי ולאו עיני דרב אסה, אמר רב אסה, מודי בשטר שכוסבוי, אין צורך לקיימוי. כשבן אדם מלווה בא עם שטר לבית דין שראובן חייב לו כסף, ושם כתוב שהוא חייב לו, יש תעדים והכל על השטר, יכול הלווה לטעון מזויף, זה מזויף, לא נכון, לא היה ולא נברא. על כן יש לנו דיני קיום שטרות, שהמשנה אומרת במסכת כסובס, שהמלווה בא לבית דין עם השטר הזה, ומביא איתו שני עדים שיעידו שהם מכירים את חתימת ידי העדים החתומים, או שהוא מביא את עצם העדים, ויש שם חמישה סוגי קיום, ובית דין מאשרים את העניין הזה שהשטר הזה לא מזויף, והם כותבים על זה, השטר היה לפנינו ואושר ומקוים, ואי אפשר יותר לערער על כך. אז פה מדובר, שטר חוב כזה, שלא קימו אותו בבית דין, אבל הלווה מודה, נכון, זה לא מזויף. זה נכון היה, אבל אני פרעתי כבר את החוב. אז הדין הזה הוא, ששטר כזה יש לו תוקף, עד כדי כך, שהוא יכול המלווה לטרוף מנכסים משובדים. אז אנחנו רואים שאפילו שהשטר הזה, הלווה טוען שהוא פרוע, מכל מקום, יש לו, היות ויש לו את השטר בידיים, אז הוא יכול לטרוף מנכסים משובדים. אז גם כך, תאמר, אף על פי שהשטר פגום, ולא בר תוקף, שטר המחר למלווה, היות והלווה כבר מחר את זה לבנו הקטן, אבל מכל מקום יהיה על כל פנים דינו, כמלווה בשטר, שיוכל המלווה לטרוף את החוב שלו, שהוא נתן את הכספים עבור הקרקע, מנכסים משובדים. אומר לי רוב ומי דומה, אוסום, בעניין הזה של רב אסה, ניתן לי כוסף. הרי היות והלווה מודה שהשטר הזה לא מזויף, אז שטר כזה אפשר לכתוב אותו, כי זה שטר אמיתי היה, רק הוא טוען שהוא פרה. אוקיי, אבל פה אצלנו, כשעשה את השטר מכר למלווה, לא ניתן לי כוסף, הרי זה שקר וכזב, לא היה אף פעם כזה מכירה, כי הרי הוא נתן את זה לבנו הקטן טרם המכירה. לכן אין לו שום תוקף. יוסף מרימה וקומר לא שמעצה. הוא אמר את הדין הזה של רובה, ששטר שלו ניתן להיכתב, נתבטל לגמרי. אין לו תוקף בכלל. אומר לרבין למרימה, אלו, עוד אומר רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר בדין ששטר מוקדם, אז הוא אומר, דיברנו להל גזירה שמייג ומזמן ראשון, לכן הוא פסול. למה אתה צריך לומר גזירה? נעמת אומר, אתה יודע למה שטר מוקדם פסול? זה פסול מעיקר הדין, לא ניתן לי כוסף היות ואי אפשר לכתוב כזה שטר עם תאריך מוקדם, לכן הוא פסול. אומר לי, אמר מרימה לרבינה, אחי אשתי, אוסום, בשטר מוקדם, נעידה לא ניתן לי כוסף בזמן ראשון. אתה צודק שאי אפשר, לכתוב שטר מוקדם שהזמן שלו הזמן המוקדם, אבל ניתן לי כוסף בזמן שאינה, אבל אפשר לכל פנים לכתוב את השטר הזה מיום ההלוואה האמיתי. אוקיי, אבל כאן בשטר המחירה של הכרם, לא ניתן לי כוסף כלל, כי כל המחירה אינה אמיתית, שטר כזה נפסל לגמרי, גם לגבי הנקודות הנכונות המופיעות בו. שואל את הגמרא, אלו עוד סניה למדנו, שלא מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משובדים, מה פירוש? מדובר פה, ראובן גזל שדה משמעון ומכר ללוי. אחר כך בא שמעון הנגזל, ולקח את השדה מלוי, זה שלו. עכשיו הולך לוי הלוקח, הקונה, ודורש מרובן הגזלן שישלם לו את כל ההפסד פה. הרי שגוזל שדה מחבר ומוכר לך והשביחו, לוי הלוקח בינתיים השביח את השדה, והרי יועצים מתחס יודוי, כלומר, שמעון הנגזל לוקח את זה מתחת יד הלוקח. כשהוא גויבה, כשהוא הולך עכשיו, כשהולך הלוקח ורוצה לגבות מן הגזלן, אז גובה את הקרן, את הכספים שהוא שילם עבור השדה, הוא גובה ממנו מנכסים משובדים גם כן. אפילו מנכסים כאלו שנמכרו בינתיים לאנשים אחרים. הוא שבח, משהו השביח בשדה, זה הוא גובה רק מנכסים בני חורין. אז שואלת עכשיו הגמרא, נעימה, הרי רוב אומר להל, ששטר כזה שלא ניתן, לא ניתן להיכתב, אין לו שום תוקף, אז נאמר ששטר המכירה שהגזלן כתב לה לוקח, מתבטל לגמרי, כי למה לוקח גובה את דמי הקרקע עצמו מנכסים משובדים? הרי זה שטר שלא ניתן לכתב, הרי רוב אומר לאל, כי שטר כזה שלא ניתן לכתב, אין לו שום תוקף, ואי אפשר לגבות מנכסים משובדים. אומרת הגמורה, אחי אשתה, אוסום, בשדה גזולה, אילמן דומה ניחלי דלי ניכר יגזלן, אילמן דומה ניחלי דלי כמבני, זה הגמרה אומרת לאל בדף תזבוב, שגזלן שמחר שדה גזולה ללוקח, יש לו אינטרס שהמקח כן תתקיים, והוא יעשה הכל כדי לקיים את השטר הזה, ולעשות הכל שהשדה הזה יישאר בידי הנגזל. למה? אחד, הוא לא רוצה שיקראו לו גזלן, שנית, הוא לא רוצה לאבד את הנאמנות. אז במילא מפייס ללמורי, אז הגזלן יעשה את הכל, לקנות את זה, את השדה מהנגזל, כדי לתת את זה ללוקח, כדי שהוא יהיה מרוצה. ומויקים ללשתור יעשה מאמץ אדיר, כדי לקיים את השטר, ולכן יש בו איזשהו תוקף מסוים, שאפשר לגבות בו לכל הפחות, על כל פנים, כשהנגזל, כשהלוקח רוצה לגבות את הקרן, הוא יכול לגבות מנכסים משובדים. אבל פה אצלנו, כשהוא הלווה מחר את השדה הזאת למלווה, אחרי שהוא כבר נתן את זה במתנה לבן שלו, לעבור מיני קומקיו, הוא רוצה הרי להבריח את הנכס הזה מהמלווה, שרצה לגזול ממנו את הקרקע. שטור מקיים לי? האם יעשה איזשהו מאמץ לקיים את השטר? אז אם כך השטר הזה שום דבר, אין לו שום תוקף, אין לו שום סיכוי גם לו. ולכן אין לו תוקף לגבות ממנו מנכסים משובדים. אומרת המשנה, כאן נכנסים לעניין הזה של פסיקה על הפירות, שהכוונה הוא רובן רוצה לקנות פירות משימון המוכר. אז כדי שלא יהיה הווג ריבית, אז אסור לעשות ככה. הוא נותן לו עכשיו כסף, וכדי לקנות, נגיד, הוא רוצה לקנות 10 קילו תפוזים. רובן משלם על ה-10 קילו תפוזים לשימון. ושימון אין לו בכלל בינתיים פירות, אז לא הגיעו לשוק. וגם אנחנו לא יודעים כמה המחיר שלו, זה אסור לעשות. למה? כי ייתכן, כשהתפוזים יגיעו עד 3 שבועות, זה יהיה יותר יקר ממה שהוא שילם עכשיו. נמצא שהוא מקבל יותר ממה שהוא שילם. זה מה שנקרא הווג ריבית רבנן. אז אין פויסקין על הפירויס עד שיצא השער. יוצא השער, פויסקין, ואף על פי שאין לזה, יש לזה. כלומר, כדי שיהיה מותר לעשות כזה דבר, צריך להיות אחד מהשתי דברים. אחד, או שיש למוכר כבר פירות, אז אם הוא רוצה, אז הוא כבר יכול לתת לו את זה. ואם לא, אם יצא השער הקבוע, כלומר, אם יצא השער המחיר הקבוע כמה שעולה קילו תפוזים, אז גם מותר לעשות ככה. למה? כי ברגע שכבר יצא השער של השוק, המחיר הקבוע שלו, אז יש לאנשים, לסוחרים אחרים, יש כבר פירות כאלו. לחנוונים אחרים יש כבר. במקומות הגדולים יש כבר. אז יכול המוכר, אם ירצה, לקחת את הכסף של הלוקח, וללכת לרכוש את ה-10 קילו תפוזים במחיר הזה שהוא נתן לו, ולהעביר לו. אז זה נחשב כאילו שיש לו עצמו, ואבל פי שאין לזה, יש לזה. אוי או, תחילה לקויצרים. אם המוכר, יש לו פירות, אבל הפירות האלו עדיין לא נגמרה מלאכתם לגמרי. הוא היה, המוכר הזה היה הראשון שקצר את התבואה, אבל עדיין לא יצא השער, אבל יש לו כבר גדיש, זה עדיין לא מוכן, אבל יש לו כבר משהו, אפשר כבר לראות משהו כמו שאומרים. פויסקין על הגודש. מותר הלוקח לתת כסף למוכר על מנת שייתן לו חיטים אותו גדיש, ואחר כך כשיהיה לו, ייתן לו. כי בזה שיש לו כבר חיטים עדיין לא גמורות, זה נחשב כאילו שיש לו. ובאותו סגנון גם כן, על האובית של הנובים. אם הוא רוצה לקנות יין, והמוכר אין לו עדיין יין, אבל יש לו כבר ענבים בצורים שניתן בכלי גדול, שקוראים לזה הווית, שמשם זה הולך הלאה לדריכה בגת כדי שיצא יין טוב. אז אפילו שעדיין לא יצא השער ליין, היות, ואם המוכר יש לו כבר ענבים שהם נמצאים בתוך ההווית, אז אני חושב כאילו שיש לו יין ממש. ובתור סגנון על המעטון של זייסים, מותר ללוקח לשלם על השמן מהשעה שהמוכר הכניס את הזיתים לכלי המסוים הזה, שמשם עושים אחר כך את השמן. ועל הביצים של יויצר, יוצר כלי חרס ברגע שהוא עשה כדורי טיט, שזה ביצה, מלשון ביצה, אז כאן נחשב כאילו יש לו כבר את הכלים האלו. ועל הסיד מי ששיקוי בכבשון. משעה שהכניס לכבשן תבני הסיד, אז זה כבר נחשב שיש לו. ופויסיק אימוי, הלוקח מותר לו לשלם למוכר, שמוכר זבל לזיבול שדות, כל אימוי ששונו, כי זה דבר מצוי תמיד, ואם אין לו, ייקח מישהו אחר. רבי יוסי אומר, אין פויסיק על הזבל, אלו אם כן אויסו לא, אלא מוכר עצמו זבל באשמה. וכחוב עם התירים, אפילו שאין לו, כי יש לו אנשים אחרים. ופויסיק אימוי בשער הגבויה, כלומר, הלוקח חושש מה הוא יעשה אם הפירות יוזלו, אז הוא לא רוצה להפסיד. אז מותר לו לסכם עם המוכר שאם הפירות עליו הוא משלם עכשיו, הוא לא מקבל. אם הם יוזלו, אז הוא ייתן לו את הפירות לפי שער הזול. ואם הוא לא פסק כך מההתחלה, הוא לא סיכם כך, אז הוא יקבל כפי שער היוקר, ואז הוא מקבל פחות. כי הרי אם זה יקר, אז במקום לרכוש 4 קילו בשקל, הוא יקבל רק 3 קילו בשקל, כי זה יותר יקר. הוא לא רוצה להפסיד, אז מותר לו לסכם כך עם עם המוכר. רבי יהודה אומר, אף על פי שלא יפוסק עמו בשער הגבוהיה, יוכל לומר, אז יכול הלוקח לומר למוכר, תן לי כזה, או שאתה נותן לי את הפירות כפי השער הזול, זאת אומרת, אז אני מקבל יותר קילו באותו כסף, או תן לי אסמו אויסי, או תביא לי בחזרה את הכסף. היות וכל זמן שלא משך את הפירות, המקח לא נגמר, ויכול לחזור. אומר רבי אסי, אומר רבי יוחנן, אין פויסק על שער שבשוק. לכאורה, נגד המשנה. אומר לרב זירא לרב אסי, אומר רבי יוחנן, אפילו כדורמוס הזה, יש כמה סוגי שערי מחיר. בהתחלה, כשהפירות מתחילים לצאת, העונתיים, ואין עוד בכל החנויות, יש מחיר מסוים שזה עלול להשתנות. אחר כך, כשכבר יש שוק גדול מכל הפירות, זה מה שנקרא כדורמוס הזה, השער, המחיר הזה, זה נשאר הרבה זמן. אז אתה רוצה לומר לי שרבי יוחנן סובר שאסור לשלם ולסכם שיקבל את הפירות אפילו אם השער הוא כבר די קבוע כמו הדורמוס? אמר לי לא, לא יאמר רבי יוחנן, אלו בשוק של היורס זה לא יקבי את הריו. רבי יוחנן מדבר רק מה שאני אומר לך, באופק הזה שהשער לא קבוע וזה עלול להשתנות כל יום, ולכן אסור לפסוק כי ייתכן שזה מחר יתעקר ויקבל יותר. שאלת הגמור ולמה הייתה סלק עדיין מיקורד, אמר רבי יוחנן, אפילו כדורמוס הזה, אלו מסניס, הרי במשנה כתוב מפורש, אין פויסק על הפרס עד שיצא שער, יוצא שער פויסק, איך הם ישכח עשו? אומר את הגמור, מסניס בחית את הקלבה וארבה דמושוך תרית פי. המשנה מתפרשת לפי זה בחיתים שמונח באוצר או בספינות, שהשער קבוע לזמן רב. ואם כך, על סמך השער הזה מותר לפסוק. כי זה תקופה שיש הרבה פירות והרבה תבואה, אז יש כבר שער מסוים, זה המחיר הרבה חודשים. תודה רבה, לא נעים, פויסק על הפרס עד שיצא השער, יוצא השער פויסק, אף על פי שאין לזה, יש לזה, כך אמרה המשנה. אוי, חדוש, יש מ-4, חיטים חדשות שעדיין לא מיובשות די הצורך, אז זה יותר זול, 4 סוס סלע. וישונו, חיטים יבשות יותר, שהן נתחנות יותר טוב, הן יותר עדיפות, מ-3, זה נמכר ב-3 סוס סלע. אין פוסק, זאת אומרת, אסור לפסוק על החיטים החדשות לקבל את זה ב-4 סולס אלה, כדי שהקונה לא יקבל את החיטים מן המוכר עכשיו רק אחרי זמן. למה? כי החיטים אחרי זמן תהיינה יבשות, ויבשות עולה יותר. הוא משלם לפי השעה של היום שזה חיטים חדשות. ומה הוא מקבל בסוף? 4 סוחיטים שכבר התייבשו, שזה יותר יקר, כי כמו שדיברנו, זה שווה יותר. עד שייצא השער לחודש וליושן, כלומר שיהיה השער שווה, המחיר שווה, בחיטים ישנות או חדשות. אוי הוא לקוטוס מ-4, לקוטוס הכוונה עניים שהולכים לשדות של אנשים אחרים ללקוט מתנות עניים, וסתם תבואה כזה, זה לא כל כך תבואה, באיכות כזה גבוהה כמו חיטים של בעלי בית. אז אוי לקוטוס מ-4, כלומר 4 סולס אלה, ולכל אדום חיטים של בעלי בית זה מ-3 סולס אלה. אין פויסקין, אסור לפסוק עם בעל הבית, לקבל פירות בשער הלקוטוס, שזה 4 סולס אלה, עד שיצא השער ללויקט ולמוכר, עד שיושווה השער 4 סולס אלה גם ללויקט, כלומר גם תבואה של לקוטוס, שזה בדרך כלל יותר איכות יותר גרועה, וגם למוח. אומר רב נחמן, פויסקן ללקוטויס כשער לקוטויס. מותר לפסוק על הפירות עם הלקוטות, כמו השאר של אותם פירות, שזה באיכות יותר נמוכה. אומר לרוב לרב נחמן, כי מזה משמע, שאסור לפסוק עם שאר אנשים לקבל ממנו תבואת לקוטות לפי שאר תבואת הלקוטות. אומר לרוב לרב נחמן, מה ישנו לוקט די לסלי יוזיף מלוקט חברי? רב נחמן אומר שפוסקים ללקוטות, להפך, שמותר לפסוק על הפירות עם הלקוטות כשאר הלקוטות. בזה, במה שונה לוקט שמותר לפסוק עמו, היות ואתה אומר אם אין לו, אז ייקח ממישהו אחר שיש לו תבואה כזאת. אז אם כך, למה אם בעל הבית אסור לו לעשות אותו דבר? כי משאר אדם משמע מרב נחמן שאסור לפסוק כדי לקבל מתבואת לקוטות, רק עם, עם הלקוטות עצמם. הרי הבעל הבית עצמו גם יכול לקחת ממישהו אחר, לקחת את הכסף הזה שהוא קיבל מה לוקח, וללכת לאחד הלקוטות, ולקחת מן התבואה כזאת. אומר לי, אמר לו רב נחמן לרובה, בעל הבית זילי ומילצה למזף מלוקות. בעל הבית הוא, יש לו תבואה יותר חדשה ויותר טובה, והוא נחשב יותר חשוב, אז זה בזיום בשבילו ללוות תבואה מזה שיש לו רק תבואה, מה שנקרא לקוטוס. אז זה לא נחשב, כי יש לו, אפילו שיצא השאלה לקוטוס. יבוא יסיימא, מנדה יואב זוזה לבעל הבית, הפרש הפירה יואב. זה שמשלם כסף לבעל הבית עבור פירות, לא רוצה לקבל פירות של לקוטוס, שזה באיכות יותר גרועה, הוא רוצה לקבל פירות מהאיכות היותר טובה של בעל הבתים. אז זה לא תירוץ שהוא יכול ללכת ללקוטוס, כי על זה הוא לא שילם, על לקח.